אז ניקח רגע להתארגן. רגע להתמקם. צריך לקחת שאיפה לשחרור מהפה, אפשר לקחת. נאפשר כמה רגעים לתשומת הלב להתכנס לכאן. בין אם באנו מתרגול או באנו מבחוץ. נרגיש את המגע בין עצמות הישיבה לקרקע, בין הגוף לחלל. לקחת כמה נשימות מלאות. לאט לאט נפקח את העיניים, נחזור לחדר. היי. אוקיי. אז מה שנעשה היום, בעצם בשני המפגשים האחרונים התחלנו לקרוא את פרק 2 של היוגה סוטרה. בעצם עד עכשיו קראנו רק את הסוטרה הראשונה. נתקענו הרבה על אישוורה פרנידהנה. אז מה שנעשה היום, אני אחזור על הסוטרה הראשונה שקראנו. אני אגיד כמה מילות סיכום בנוגע לאישוורה פרנידהנה, בנוגע לדבקות באל, ואז נמשיך בקריאה. אז בעצם הסוטרה הראשונה של פרק 2 מדברת על קריאה יוגה, על יוגה של הפעולה. והסוטרה בעצם אומרת לנו שיוגה של הפעולה מורכבת משלושה היבטים, או משלושה סוגים של פעולות, טאפס, סוודיהיה ואישוורה פרנידהנה. טאפס, אני לא רוצה להתעכב על זה כי דיברנו על זה בפעמים הקודמות וזה מוקלט, אפשר להקשיב. טאפס במשמעות המילולית חום, במשמעות הפחות מילולית והיותר עתיקה פעילות של סגפנות. כאיזושהי פרקטיקה שמתהרת את התומעות של התודעה, ובראשן היאחזות, השתוקקות ודחייה. ובפרשנות היותר מאוחרת ויותר רלוונטית לנו, טאפס כאיזשהו ויתור על פעולות שמפיקות עונג רגעי, ונשיאת הקושי שכרוך בוויתור הזה. ואת הדבר הזה אפשר גם להשליך על התרגול הפיזי, שבו הרבה פעמים אנחנו נושאים תחושות שבכל הקשר אחר היינו מקטלגים כלא נעימות ומנסים להימנע מהן. אז האופן שבו אנחנו מתמודדים עם קושי, כאב, תחושות לא נעימות בתוך התרגול הפיזי או בתוך הישיבה המדיטטיבית, נחשבים גם הם לטאפס. סוודיהיה, שינון, דיברנו על שינון של מנטרה, או על לימוד כתבים שדנים בשחרור, למשל מה שאנחנו עושים כאן. ודיברנו הרבה על אישוורה פרנידהנה, התמסרות לאל. ועל זה אני רוצה קצת לסכם היום. אז דיברנו על זה קצת לפני שני מפגשים, והקדשנו פחות או יותר את כל המפגש האחרון ללפתוח את המשמעויות של ההתמסרות לאל, ואיך אנחנו בישראל של 2019 יכולים לקחת את את ההיבט הזה של אישוורה פרנידהנה ולהפוך אותו למשהו שהוא רלוונטי לנו ברמה הפרקטית. בעיקר דיברנו על זה שההתמסרות לאל היא פחות רלוונטית במובן של מושא ההתמסרות, לצורך העניין האל, אלא יותר מתמקדת במצב התודעה או בהלך הרוח שמאפשר להתמסר למשהו. כמו שוויאסה מסביר בפרשנות שלו, התמסרות לאל בכל פעולה, כלומר נטישת ההשתוקקות וההאחזות כלפי פירות הפעולה, ועל זה דיברנו הרבה. היי. אז אני רוצה לסכם את הדיון בנושא של אישוורה פרנידהנה, ולהגיד כמה מילים שנותנות איזושהי שורה תחתונה לדיון הנוכחי שלנו. כמו שאמרתי, זה לא נושא מרכזי ביוגה סוטרה, זה נושא מאוד מאוד מרכזי בבהגבד גיטה. אז הדיון או עומק הדיון או רוחב הדיון שאליו אנחנו יכולים להיכנס בכל מה שקשור להאחזות בפירות הפעולה או פעולה ללא האחזות וללא השתוקקות, אין לנו כאן הרבה חומר, הרבה חומר יש בבהגבד גיטה, שאותה נקרא בכל מיני הזדמנויות אחרות. אז אני רוצה קצת לסכם. מה אנחנו יכולים לעשות עם אישוור הפרנידהנה? או איך אנחנו יכולים לקחת את ההנחיה הזו, לשחרר את היאחזות בפירות הפעולה, ולהפוך אותה למשהו שהוא פרקטי ופרגמטי עבורנו. אז בעצם בסופו של דבר, ברעיון הזה של התמסרות לאל בכל פעולה, או ברעיון הזה של נטישת ההשתוקקות והיאחזות כלפי פירות הפעולה, יש קודם כל הזמנה לבחון את דפוסי הפעולה שלנו בעולם. כן, לפני שאנחנו הולכים לשנות אותם, לשחרר השתוקקות, לשחרר היאחזות, להקדיש את הפעולה שלנו למישהו או למשהו, יש צורך שנבחן איך דפוסי הפעולה שלנו בעולם. ומתוך הבחינה הזו, אם היא תהיה בחינה כנה ומעשית ואמיתית, בדרך כלל נבחח בכך שהפעולה שלנו היא תמיד אינטרסנטית, במובן הרחב והעמוק של המילה, היא תמיד מתבצעת עבור עצמי או עבור שלי, כן, כל המעגל הרחב יותר של עצמי, משהו שלי, הבית שלי, המשפחה שלי, הקהילה שלי, העם שלי, המדינה שלי, וכל המטרות או הערכים שהם שלי. אוקיי, אז הפעולה שלנו תמיד אינטרסנטית, שוב, במובן הרחב והמופשט של המילה, והיא תמיד מתבצעת מתוך איזושהי תחושת זכאות אולטימטיבית לפרי העתידי המדומיין של הפעולה. כן, אנחנו בעצם תמיד פועלים מתוך איזושהי תחושת זכאות שהיא ברקע, כן, אנחנו לא בהכרח באיזשהו דיבור מודע ומכוון כלפיה, אבל יש לנו איזושהי תחושת entitlement מאוד מאוד עמוקה כלפי הפרי העתידי המדומיין של הפעולה שלנו. עכשיו, שחרור ההאחזות בפירות של הפעולה בעצם מזמינה את המתרגל לסגת מהשהייה המנטלית בפרי, כן, בדבר הזה שהוא עתידי ומדומיין, ולהתמקד בהווה המיידי, שהוא ביצוע הפעולה עצמה. מתוך ההבחנה, שאנחנו כבר מכירים אותה היטב, שהיוגה מבצעת, לגבי העובדה שהשהייה בפרי העתידי המדומיין, היא רוויה בסבל. אוקיי? כי בעצם תחושת הזכאות שלנו לפרי, בעודו עתידי ומדומיין, מובילה אותנו להאחזות בו כמשהו ודאי, קבוע, יציב ובלתי משתנה, בעוד שאם הוא בעתיד והוא מדומיין, זה אומר שאין לנו שום ודאות לגבי אופן ההתממשות שלו, לגבי מידת ההתממשות שלו ולגבי מידת היציבות והקביעות שלו. אוקיי? אז לכן השהייה בפרי העתידי המדומיין מסבה הרבה מאוד סבל, וההווה המיידי שהוא הפעולה עצמה מאפשר איזושהי הרפיה מנטלית. יש כאן בעצם איזושהי הצבעה על העובדה שהאופן שבו אנחנו פועלים ביומיום, מתוך קיבעון מאוד גדול על הפרי, רק מבצרת את חומות האגו הסובל. אוקיי? אני פועלת על עצמי, על שלי, בשביל עצמי, בשביל שלי, ואני רוצה את הפרי הספציפי שאליו התכוונתי. והשאלה בעצם שעולה מתוך האישוור הפרנידהנה הזה, מתוך ההתמסרות לאל או לא לאל, כן, בכל פעולה, היא בעצם איך אנחנו יכולים להתמיר את האופן שבו אנחנו פועלים ביומיום, על מנת שכל הפעולות שאנחנו מבצעים ישמשו איזשהו סוכן לפעולה ההפוכה, כן, לא לביצור חומות האגו הסובל, אלא התמוססות הדרגתית של החומות האלה לאיזשהו מרחק הולך וגובר מהאני שלי, אני שלי, אני שלי, שמנהל אותנו בתוך היומיום. אז זאת נקודה אחת מאוד מאוד מהותית לחקירה ותרגול מתוך הרעיון הזה של שחרור ההאחזות בפירות הפעולה. עוד דבר שעולה כאן בבירור הוא העובדה שאומנם, ודיברנו על זה גם לפני שני מפגשים וגם במפגש האחרון, הקרמה שלנו מזכה אותנו בפעולה. נכון, דיברנו על הרעיון שחלק מהשהייה בהווה בתוך הפעולה מבוססת על הבנה של חוק הקרמה, שהקרמה בעצם דוחפת אותנו לפעולה בהווה, היא לא מבטיחה לנו שום פרי בעתיד, אבל עדיין, גם אם הקרמה שלנו לא בהכרח מבטיחה לנו פרי, הפרי של הפעולה הוא בהחלט תולדה ישירה של הזרע שזרענו בעת הפעולה. עכשיו, למרות שהלוגיקה הזו נראית מובנת מאליה, אוקיי, נכון, הפעולה היא הזרע, והתוצאה של הפעולה היא הפרי שנובט, המון המון פעמים אנחנו לא מקדישים תשומת לב לאופי ואיכות הזרע שאנחנו זורעים בעת הפעולה. למעשה לעתים מאוד רחוקות אנחנו מקדישים תשומת לב טהורה וברורה למהות הזרע שאנחנו זורעים, אלא אנחנו רק מתפלאים שהפרי שהגיע כתוצאה מהפעולה הוא לא הפרי שרצינו. וכאן יש איזושהי הזמנה, שוב, מתוך השחרור האחזות בפירות הפעולה, ומתוך העבודה על נוכחות בשהייה, בהווה של הפעולה, לשים לב שהפרי שאני מקבלת הוא תוצאה ישירה של איכות הזרע שזרעתי בעת הפעולה. וכאן יש לנו איזושהי הזדמנות לבדק בית רציני. כן, לשים לב איזה זרעים אנחנו זורעים כשאנחנו מבצעים פעולה בהווה. אם אנחנו זורעים איזשהו זרע של השתוקקות ומשקים אותו בצרות עין ובאלימות ובלחץ ובסטרס ובדחייה, אז אנחנו לא מתפלאים שיוצא לנו פרי מסוג מסוים. ואם אנחנו זורעים זרע של אהבה, של חמלה, של רצון כנה בהתפתחות של עצמי והתפתחות של כל הברואים, אז אנחנו לא נתפלא שיצא לנו פרי מסוג אחר. Hey, אבל הרבה פעמים המערכת יחסים הכל כך מורכבת של בני האדם עם פירות הפעולה נובעת מחוסר תשומת לב וחוסר זהירות באופי הזרע שאנחנו זורעים בעת הפעולה. וכאן יש איזושהי הזדמנות לטרנספורמציה מאוד מאוד גדולה. כן, לשים לב שכשאנחנו מקבלים פרי שהוא לא הפרי שרצינו, כן, שאנחנו מקבלים תוצאה לא רצויה לפעולה, לשים לב כמה מהר התודעה הולכת למקומות של דחייה, למקומות של האשמה, למקומות של תסכול, והעובדה שאני זרעתי את הזרע הזה, אני ולא אף אחד אחר, חומקת מהמודעות. אוקיי? ויש איזשהו תילוק של דפוס מאוד מאוד גדול, של כמו שאמרתי, תסכול, דחייה, האשמה, אשמה, כל אחד והנטיות הטבעיות שלו. להתנהגות של תגובת הדחייה אל מול פרי לא רצוי. אז יש כאן הזמנה לשים לב לחיבור המאוד מאוד מאוד ברור הזה בין הזרע של הפעולה לפרי של התוצאה, ולקחת אחריות להיות בנוכחות מלאה בטיב ואיכות הזרע שאנחנו תומנים באדמה בעת הפעולה. שאלות. נכון. נכון. אז יש כאן נקודה מאוד מאוד נכונה, שהקשר בין פעולה לפרי הוא לא קשר תמיד ישיר. נכון, אנחנו לא תמיד בדיוק יודעים איזה פרי שייך לאיזה פעולה, מתי בדיוק יבוא הפרי של הפעולה. אנחנו יודעים שחוק הקרמה מדבר על זה שלכל פעולה יש לנו תוצאות מיידיות, ויש לנו השלכות שהן אינסופיות ויכולות לבוא בעתיד הקרוב או בעתיד הרחוק מאוד. לכן עוד יותר חשוב לנו לשים לב איך הפעולה. כי זה פחות משנה לי לעשות את התחקיר הזה בדיעבד. כן, אנחנו עושים את התחקיר הזה בדיעבד רק כשאנחנו לומדים, נכון? אנחנו מקבלים איזשהו פרי מאוד לא רצוי, מאוד לא נעים, ואז אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, נכון. כשביצעתי את הפעולה, לא ביצעתי אותה ממניעים טהורים, לא ביצעתי אותה ממניעים רחבים, ביצעתי אותה מתוך מניעים של צרות עין, של קנאה, של השוואתיות, של לחץ, ולכן אני מבינה שיצא לי פרי כזה. אוקיי, אז את הבדיעבד הזה אנחנו עושים תוך כדי למידה, אבל הגדילה המשמעותית היא להיות מסוגלת לעשות את כל הפעולות שלי, לזרוע את כל הזרעים שלי כזרעים מיטיבים, ואז לאט לאט הפירות שיבואו יהיו יותר ויותר מיטיבים. Okay, אז על אף שאנחנו לא יודעים איזה פרי הוא תוצאה של איזה פעולה, או יותר נכון אפילו להגיד, בגלל שאנחנו לא יודעים בדיוק איזה פרי נובע מאיזה פעולה, עוד יותר חשוב לנו לעסוק בפעולה בלבד. כן, לעסוק רק בהתכוונות ובמהות שאני עוצקת לתוך הפעולה עצמה. כי זה בעצם הדבר היחיד שאנחנו יכולים לחתום עליו. כן, אני יכולה להיות בוודאות לגבי מצב התודעה שמתוכו אני מבצעת את הפעולה. והפרי יגיע בצורתו שלו. Hey, אבל בעצם הדבר היחיד שאנחנו קשורים אליו קשר ישיר, זה מצב התודעה שיש לנו תוך כדי ביצוע הפעולה. כן, אז לכן הדגש הוא על זה. עוד שאלות על זה? למה?
אני
אוקיי, אז השאלה היא באמת על זה שזה נשמע שזה רק מגביר את הסבל, כי בעצם אם אני משקיעה כל כך בפעולה, אז האכזבה שלי שהפרי הלא נכון יגיע, תהיה עוד יותר גדולה. אוקיי, אז שוב, יש כאן כמה היבטים. קודם כל, בהחלט יכולה להיות איזושהי הגברה של התסכול או של הבלבול אל מול חוק הקרמה, כשאנחנו מתחילים לתרגל. את לא הראשונה שמצביעה על זה שחוק הקרמה הוא דבר מאוד עדין, מאוד חמקמק, מאוד מבלבל. למעשה, החמקמקות הזו היא אחד המנועים הכי גדולים ועמוקים ליצירה בהודו הקדומה. הניסיון להבין, כן, איוב, גם לנו יש את זה. צדיק והרע לו, רשע וטוב לו. אוקיי. אבל שוב, זה חוזר לנקודת מבט שמתמקדת בפרי. אנחנו לא יודעים שום דבר לגבי הפרי. אוקיי, יכול להיות שאני במודעות שלי חושבת שפרי מסוים קשור לפעולה מסוימת, ואז אני אומרת, מה, אבל התכוונתי ועשיתי ועבדתי על עצמי וישבתי למדיטציה ועשיתי הכל כמו שצריך, ועדיין, כמו שאמרת, everything went wrong. אבל אני לא יודעת שהפרי הזה קשור בהכרח לפעולה הזאת. אני יודעת שיש גם פירות שאני כותפת אותם בשעתם, בלי שאני אפילו זוכרת מה הפעולה שעשיתי שזיקתה אותי בהם, בין אם הם טובים או רעים, בין אם הם נעימים ובין אם הם לא נעימים. ושוב, לכן, בגלל שאנחנו לא יודעים, הפרי האמיתי הוא טוהר הלב שמתאפשר לנו כשאנחנו נוכחים בפעולה בהווה כפי שהיא. זה הפרי. אוקיי, אנחנו חיים באיזשהו בלבול מאוד עמוק בנוגע למה הפרי של הפעולה. יש לפעולה תוצאות בעולם האמיתי, יש דברים שמגיעים, יש דברים שלא מגיעים, אבל הפרי האמיתי של הפעולה, הפרי המיטי והאמיתי של הפעולה, הוא תואר הלב והכוונה הכנה בעת ביצוע הפעולה. אוקיי, ואת זה הרווחתי בכל מקרה. גם אם קיבלתי את העבודה או לא קיבלתי את העבודה, קיבלתי את הבן זוג או לא קיבלתי את הבן זוג, קיבלתי את הבית או לא קיבלתי את הבית, בין אם קיבלתי את התוצאה בעולם החיצוני ובין אם לא. כי אנחנו יודעים תמיד, תמיד יכול להיות שנקבל ויכול להיות שלא נקבל. זה לא קשור אך ורק באיכות של הפעולה. יש דברים שהם יותר רחבים ממה שאנחנו יכולים לתפוס בנקודת המבט המצומצמת שלנו בהווה. אבל מה שאנחנו כן תמיד יכולים להרוויח זה את ההתרחבות ואת הגדילה של התודעה בתוך הפעולה עצמה. אוקיי, אז לזה אנחנו מכוונים.
אני יכולה לייצר את הלוגיקה הזאת שאומרת, תעשו את כל הפעולות שלכם באופן אמיתי ביותר, כי אז תהיה תוצאה טובה. למה אני חושבת לדבר אך ורק על הפעולות?
אז קודם כל,
עצם החיבור הזה בתוך הפילוסופיה, אבל התוצאה הוא סותר את המהות של הדבר הזה.
כן, אבל החיבור בין פעולה לפרי הוא לא חיבור שהמסורת עושה. המסורת מנסה להציע לנו איך להתמודד עם החיבור ההרמטי הזה שאנחנו מה שנקרא באים איתו מהבית. אוקיי, אז אנחנו באים ככה. כן, וכמו שאמרתי הרבה פעמים ודיברנו על זה בה, המסורת של היוגה עוצרת באיזשהו מקום בנוגע ללמה. למה אנחנו ככה? למה אנחנו כל כך מתבלבלים ומחברים בין הפעולה לפרי? אנחנו לא מתעסקים בזה, אבל המסורת של היוגה כן מתבוננת על מצב האדם בעולם, ושמה לב שהאדם מאוד מאוד משתוקק ונאחז בפרי של הפעולה, והיא שמה לב שהוא סובל בגלל זה. אז זה לא חיבור שהמסורת עושה, אלא זה חיבור שנעשה באופן מאוד מאוד עמוק ובסיסי באיך שאנחנו חווים את העולם. ואז המסורת באה ומציעה לנו, תסגו מההתמקדות הזאת בפרי, כי ההתמקדות הזו היא אחד הגורמים המרכזיים לסבל. אז אנחנו מציעים לכם איך בכל זאת לפעול בעולם, אנחנו לא אומרים תפסיקו לפעול, יש מסורות שאומרות את זה, אלא אנחנו אומרים, בואו אנחנו נלמד אתכם, אנחנו אומרים, המסורת אומרת, אני אלמד אתכם איך אפשר לפעול בלי ההאחזות הזאת בפרי הפעולה, ואז לפעול בלי לסבול, בלי לייצר קרמה. אוקיי?
עוד שאלות?
כן.
גם השאלה שהיא הופכת את זה ליותר גרוע, זה מה זה תואר הלב
ובכוונה
טובה.
נכון.
אתה יכול לבוא ולהגיד, אני אמרת בדי בית, זה יפה, אבל השאלה, יש פה שאלה איך עושים את זה ואיך לא מתבלבלים ואומרים, אני בכוונה טובה, אבל תאפס, היה שם איזה משהו.
נכון, אוקיי, אז השאלה היא מה זה תואר לב, אוקיי, ומהי כוונה טובה, וזו שאלת השאלות. אז יש כאן כמה דברים. קודם כל, תרגול. אוקיי, כשאנחנו עוסקים בתרגול מדיטטיבי, יומיומי, משמעותי, אחראי ורציני, יש בהירות מאוד מאוד גדולה. לגבי הדברים האלה, ואנחנו יכולים לראות בדיוק איך הכוונות העקמומיות מתחברות מאחורי כוונות טובות, ואנחנו יכולים להיות יותר ויותר במודעות למניפולציות שאנחנו עושים על עצמנו. אז תשובה אחת היא תרגול, ותשובה שנייה היא כן איזשהו קוד אתי שמסורת היוגה נותנת, כבר כאן בפרק 2 עוד כמה סוטרות, כן, איך להתנהג. אז יש לנו לצורך העניין ההמסה, אוקיי, איזשהו עיקרון מאוד מאוד מרכזי, אי פגיעה. אם אני עושה פעולה שפוגעת, אפילו בפועל, אפילו בדמיון או במחשבה, לא יכול להיות שעשיתי אותה מלב טהור, לצורך העניין. וכיוצא בזה כל הימות והניימות. אז זה שילוב של תרגול ושל איזשהו קוד אתי, שזה קצת לא מדויק להגיד קוד אתי, אבל לצורך העניין קוד אתי, שאליו אנחנו מתכווננים, ואי אפשר רק עם אחד מהם. אנחנו לא יכולים רק עם איזושהי כותרת כזאת של אי פגיעה, בלי תרגול, כי שוב, אז אין לנו בהירות לגבי מה זה פגיעה, ואנחנו לא יכולים רק עם תרגול בלי איזשהו משהו בעולם החיצוני שאליו אנחנו מכוונים את התרגול. אוקיי, אז יש כאן שתי רגליים לדבר הזה. עוד שאלות על זה? כן. אוקיי, אז השאלה אם יש משהו שקשור בין הנמחת היחסות בפירות הפעולה לבין הנמחת ציפיות. אני באופן אישי חושבת שלא. אוקיי, כי הנמחת ציפיות זה איזשהו משהו שאנחנו עושים בעיניי מאוד על פני השטח של התודעה, והרבה פעמים זה גם קצת פייק. כלומר, אנחנו יכולים לעסוק בהרבה שכנוע עצמי. טוב, אני בא בלי ציפיות, אני בא בלי ציפיות, אני בא בלי ציפיות, אבל עדיין אנחנו צריכים איזשהו מניע כדי לבצע פעולה. ופטנג'לי גם מצביע על זה בפרק 4. אנחנו יכולים להגיד, אם אין לנו ציפיות, ואנחנו לא נאחזים בפרי, ואנחנו לא שום דבר, אז למה בכלל לפעול? אז אני חושבת שהנמחת הציפיות היא לא כל כך משרתת את הטרנספורמציה של התודעה דרך הפעולה, כי היא קצת משאירה אותנו בלי מניע אותנטי לפעולה. ומה שיותר משרת זה מציאת הפרי בתוך הפעולה עצמה. אוקיי, אם אנחנו מדברים על משהו שהוא כבר יותר פרקטי, כי לצורך העניין, אם ניקח את זה לדוגמה שהיא מאוד מאוד פשטנית, אז נגיד שהיום העברתי את ההרצאה הזו והלך לי ממש לא טוב. אוקיי, או שרציתי שיבואו מלא אנשים ואף אחד לא בא. אוקיי, אז זה הפרי, נגיד, בנקודת המבט היומיומית, של הפעולה שביצעתי אתמול אחר הצהריים, שישבתי והכנתי, ומאוד קיוויתי, ועבדתי על זה קשה, ובסוף אף אחד לא בא. אז אני יכולה להגיד לעצמי, כל אתמול וכל היום בבוקר, טוב, אני באה בלי ציפיות, אני באה בלי ציפיות, אני באה בלי ציפיות. אני לא יודעת כמה זה יעזור, כי אם אני באה בלי ציפיות, אז למה בעצם אני מבצעת את הפעולה? אז זהו, אז הדבר היותר מהותי בעיניי בטרנספורמציה כאן, הוא לראות את זה, שעצם זה שישבתי אתמול שעתיים, בערב וקראתי והרהרתי ביוגה סוטרה, זה פרי עצום. אוקיי? הפרי הוא בתוך הפעולה עצמה. לא בפרי המדומיין, לא בפרי שבו בחרתי להתמקד. כי אפשר גם להגיד שלכל פעולה יש הרבה פירות. אנחנו בוחרים להתמקד באחד. עליו אנחנו בסל הזה אנחנו שמים את כל הביצים ושמחים או מתאכזבים כשזה מתממש או לא מתממש. אז הרעיון הוא כמה שיותר להפנות את המבט לפעולה עצמה בהווה, והרבה פעמים נגלה שעצם הפעולה היא זכות. כן, עצם זה שאני זכיתי לשבת אתמול לפנות שעתיים ולקרוא את היוגה סוטרה, זה זכות עצומה. גם אם הסדנה הצליחה או לא הצליחה, באו או לא באו. אוקיי, אז זה, בעיניי זה יותר זה.
מה לגבי שינוי, יש לכם
שהיא נוצר בפריד עשייה,
נוצר פרי אחר, דווקא ליהנות מהפרי אחר שיצא, לא ממש הצפים.
נכון, אז שוב.
לא דווקא לפעולה,
נוצר האחרת. אז לראות מה כן יצא ואיזה פרי כן יצא, זה גמישות שמתאפשרת כשאנחנו משחררים את כל העיסוק הזה בפרי. כן, אם את בפעולה עצמה, אז התודעה שלך מתעבררת ומתגמשת על מנת לעבוד עם מה שמגיע. ופחות דחוף לנו להגיד, זה נבע מזה, לא התכוונתי לזה, אבל הגיע פרי אחר. כלומר, כל הדיון הזה, הווליום שלו יורד מאוד. אוקיי, אז זה בהחלט משהו שמתאפשר מזה. עוד שאלות? בואו נתקדם. לפחות לסוטרה השנייה, למשל. אוקיי, אז הסוטרה השנייה של היוגה סוטרה, בשביל מה אנחנו עושים את כל זה? אוקיי, של היוגה סוטרה פרק 2. אז מה המטרה של קריאה יוגה? אז הסוטרה השנייה של הפרק השני מצביעה על שתי מטרות של יוגה של הפעולה. הראשונה היא סמדהי בהבנה, טיפוח של סמדהי, כן, סמדהי אנחנו מכירים ומכירות היטב מהפרק הראשון. והמטרה השנייה שהיא יותר רלוונטית ויותר מהותית עבור הפרק השני, קלשה טענו קרנה, לשם הפחתת או החלשת הקלשות, גורמי המכאוב, מילה שאולי מוכרת לחלקכם, מי שיש לו תפיסה מאוד מאוד טובה לסנסקריט ולשפות, מהפרק הראשון היה לנו קלישטה ואקלישטה, נכון? היה לנו תנודות הודעה מכאיבות ולא מכאיבות, קלישטה וקלשה, אותו שורש. אז מטרתה של היוגה של הפעולה היא טיפוח סמדהי והפחתת גורמי המכאוב, הקלשות. מונח מאוד 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 מהותי וחשוב בפרק 2. אז מהן הקלשות? כן, כמו שאנחנו מכירים, היוגה סוטרה מאוד שיטתית, ברגע שניתן לנו איזשהו מונח חדש, יהיו לנו כמה סוטרות עוקבות שיסבירו לנו מה זה, אוקיי? מה התוכן של המונח הזה, במקרה שלנו, קלשות. אז מה הם גורמי המכאוב? אבידיה, אסמיתה, רגה, דבשה, אבהיניבשה, קלשה. אוקיי? יש לנו חמישה גורמי מכאוב. אבידיה, מה שאני בוחרת לתרגם כאנטי ידע, ואנחנו תכף נבין מה זה. אסמיתה, תחושת אני, כן? אסמי בסנסקריט זה אני, אסמיתה, תחושת אני. רגה, דבשה, השתוקקות ודחייה. אבהי ניבשה, הצמדות לחיים. Hey, יש לנו חמישה גורמי מכאוב, אנטי ידע, תחושת אני, השתוקקות, דחייה והצמדות לחיים. אוקיי, וכמו שאנחנו מכירים את היוגה סוטרה, עכשיו היא תסביר לנו כל אחד מהם, נכון? אז אנחנו מתחילים מאבידיה. אוקיי, אבידיה מאוד מאוד מהותית, ומוקדשות לה לא מעט סוטרות, ואני רק אגיד שאבידיה היא כל כך מהותית, שגם הסוטרות האלה הן אחת הסוטרות שיש להן את הפרשנות הכי רחבה, מפי ויאסה. אוקיי, אבידיה זה נושא מאוד 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 מהותי וחשוב, ויש הרבה מה להגיד עליו. ננסה להתחיל קצת בזמן שעוד נותר לנו. אז הדבר הראשון שנאמר לנו על אבידיה, זה אבידיה כשתרם ותרא שם. אבידיה, אבידיה היא המצא עבור אלה שהוזכרו, כן? עבור הנעל. אז אבידיה היא המצא או השדה שבו נובטים כל גורמי המכאוב. אוקיי? אז אבידיה היא המצא שעליו נובטים ארבעת גורמי המכאוב האחרים. ובהמשך לסוטרה הזו אומרים לנו שיש ארבעה סוגים של גורמי מכאוב, או שלגורמי המכאוב האלה יש ארבעה מופעים. פרסופטה, טענו, ויצ'נה ואודרנה. אז אבידיה היא המצא עבור אלה המוזכרים אחריה, יהיו הם רדומים, מוחלשים, מופרעים או פעילים. אוקיי, אז יש לנו ארבעה מופעים של גורמי המכאוב האלה, שאבידיה היא זו המתדלקת אותם, כן? או היא זו שעליה הם מושתתים. כן. אז יש לנו קלשה רדומה. אוקיי, זה טיפה טכני, אני עוברת על זה קצת מהר, כדי להגיע לחומר הקצת יותר מעניין בעיניי. אבל רק שנבין, אז מה זה קלשה רדומה, פרסופטה? קלשה רדומה היא איזשהו גורם מכאוב, כן, תפיסת אני, אי ידיעה, השתוקקות, דחייה או הצמדות בחיים, שהיא שוכנת בתודעה רדומה, והיא מתעוררת במגע עם אובייקט מתאים. אוקיי? מה שפטנג'לי מנסה לבוא ולהגיד לנו כאן, זה לא שאנחנו כל הזמן חווים באותה עוצמה חיה את כל גורמי המכאוב, אלא יש לנו איזשהו מצבור, כשאני חווה חוויה לא נעימה, מתעורר גורם המכאוב של דחייה. דבשה, כשאני חווה חוויה נעימה, מתעורר גורם המכאוב של רגע, השתוקקות. אוקיי? אז שנבין את הדינמיקה של האופן שבו הקלשות נמצאות בתוך התודעה. מה זה קלשה מוחלשת? תנו. אז קלשה מוחלשת מתנהגת כמו קלשה רדומה, מבחינת הדינמיקה שלה, היא עולה כשהיא באה במגע עם אובייקט מתאים, אבל בווליום חלש יותר, עקב תרגול של קריאה יוגה. אוקיי? וזה מצב שאני מקווה שמוכר לכם. אוקיי? אם פעם בתגובה לחוויה לא נעימה היה עולה בי, הייתה עולה בי תגובה של דחייה בצורה של כעס, היום עדיין עולה בי תגובה של דחייה בצורה של כעס, אבל אולי קצת קטן יותר, או קצת קצר יותר, אוקיי? או קצת מודע יותר. אז זו קלשה מוחלשת. קלשה מופרעת, כאילו מופסקת, היא קלשה שמופסקת על ידי קלשה אחרת, אוקיי? בגלל שינוי באובייקטים הרלוונטיים, וקלשה פעילה היא קלשה פעילה, אוקיי? קל להבין. שאלות על זה? אוקיי? זה פשוט איזשהו סל מושגים טכני כדי שנבין את הדינמיקה של איך הקלשות פועלות. אז מה זה אבידיה? אבידיה.
יש לנו זמן?
כן. אניטיה אשוצ'י דוקה ענת מסו. ניטיה שוצ'י סוקה אטמה קיאטי אבידיה. אוקיי? אז מה זה אבידיה? אבידיה היא תפיסת החולף, התמה, הסבל והלא אני. אוקיי? זה האניטיה אשוצ'י דוקה ענתמה. כן? כנצחי, טהור, עושר ואני. אוקיי? אבידיה היא תפיסת החולף כנצחי, התמה כטהור, הסבל כעושר, והלא אני כאני. ברור המשפט? כן. עכשיו, אז אני מסבירה. קודם כל, אני חושבת שזה די ברור מה זה אומר חולף, מה זה אומר נצחי, מה זה אומר סבל, מה זה אומר עושר, ומה זה אומר לא אני כאני. בין היתר, בגלל שכמו שאמרתי, עסקנו בזה נרחבות בפרק אחד, כדי לתת איזשהו רקע להבנה של פרק אחד. תמה וטהור, הדוגמה הקלאסית הארכיטיפית שניתנת היא הגוף. האופן שבו הגוף הוא תמה מבחינת המסורת, הוא נרכב, הוא מזדקן, יש לו הפרשות, יש לו כל מיני דברים שאם אנחנו מסתכלים עליהם בזום אין, הם מגעילים, הם דוחים, אבל עדיין אנחנו עושים לו האדרה ונמשכים אליו ומטפחים אותו ונאחזים בו כעצמי, כמשהו שלי ומשהו נצחי. עכשיו, אנחנו יכולים להבין כאן שאבידיה היא במהות שלה טעות בזיהוי. נכון? ניתנות לנו כמה דוגמאות ארכיטיפיות לטעות הזו בזיהוי. ואני רוצה רגע ללכת לאופן שבו ויאסה בפרשנות שלו מסביר אבידיה. כי הוא עושה פה איזשהו מהלך פרשני קלאסי מאוד מאוד יפה. הוא רוצה להסביר לנו מה זה אבידיה, אז הוא הולך להסביר לנו מה זה הקידומת א. כי בעצם המילה וידיה היא מילה שיש לה משמעות. וידיה זה ידע או ידיעה. ואנחנו רוצים להסביר מה זה אבידיה, אז אנחנו הולכים למילים אחרות בשפה שיש להם את הקידומת א. ומה שוויאסה עושה זה בעצם נותן שתי דוגמאות. הוא נותן את המילה א מיטרה, לא חבר, מיטרה חבר, א מיטרה לא חבר. ודוגמה קצת משונה, א גוש פעדה. גוש פעדה, תביעת רגל של פרה. א גוש פעדה, לא תביעת רגל של פרה. עכשיו, למה הוא עושה את זה? אז יש כאן נקודה סופר חשובה לגבי המהות העמוקה של אבידיה. מה זה אמיטרה, לא חבר? אז פייסה בעצם בא ואומר לנו, על מי נגיד שהוא לא חבר? לא נגיד על מישהו שהוא לא חבר אם הוא אדם זר, ניטרלי, שעובר לידי ברחוב. כי אדם זר וניטרלי הוא לא חבר, והוא לא לא חבר, נכון? הוא לא אף אחת משתי הקטגוריות האלה. נגיד על מישהו שהוא לא חבר בשני מקרים. או שהוא היה חבר, והיום הוא לא חבר, או שאנחנו עשויים להתבלבל ולחשוב שהוא חבר, בעוד שהוא ממש לא חבר. אוקיי? אז יש לנו כאן איזושהי נקודה מאוד מאוד מהותית לגבי אבידיה. אבידיה היא לא רק היעדר, והיא לא איזשהו משהו ניטרלי. אבידיה היא או משהו שפעם חשבנו אותו כידיעה, והיום אנחנו מבינים אותו כאנטי ידע, כמשהו שהוא לא ידיעה, והיא משהו שעשויה להיראות לנו מתוך נקודת היום, המבט היומיומית כידיעה, בעוד שהיא ממש לא ידיעה. למעשה היא ההפך, אוקיי? עם משהו שעשוי להזיק לנו. ובתוך נקודת המבט של התרגול, בהחלט מזיק לנו. עכשיו, הדוגמה של אגוש פאדה, גם כן מלמדת על תוכן פוזיטיבי. אוקיי? בגלל זה חשוב מאוד להדגיש שאבידיה היא לא אי ידיעה. אפשר לתרגם אותה כאי ידיעה, אבל אי ידיעה זה לא משהו שמרמז על תוכן פוזיטיבי. כשאנחנו אומרים אי ידיעה, זה נשמע לנו כמו משהו ש... אוקיי, אני לא יודעת את זה, אני צריכה ללמוד את זה, ואז אני אדע את זה. אבל כמו שאנחנו אומרים, זה לא תביעת רגל של פרה, אבל זה כן תביעת רגל של משהו. יש כאן איזשהו משהו פוזיטיבי, כן? יש תוכן פוזיטיבי למונח. אז גם באבידיה זה לא היעדר של משהו, אלא זה הצבעה על תוכן פוזיטיבי, כלומר, תוכן ממשי של הידיעה הזו, שהיא שגויה, שהיא מוטעת. ובגלל זה אבידיה היא לא מצב ניטרלי. כן, היא מצב של אנטי-ידע. לכן אני מתרגמת כאנטי-ידע. כי זה ידיעה שמונעת מאיתנו לראות את המציאות כפי שהיא. אוקיי? כמו שנאמר לנו בסוטרה. תפיסת החולף כנצחי, התמה כטהור, הסבל כאושר והלא אני כאני. אז מאיה זה דרך אחרת לתאר את זה, אבל דרך שאין לה תוכן פוזיטיבי. אוקיי? ובגלל זה היא פחות פרקטית. אבל הרעיון של מאיה קשור באופן הדוק לרעיון של אבידיה. אוקיי? נסיים בזה, כי נגמר לנו הזמן. אם יש שאלות אפשר לשאול בחוץ. תודה רבה, שבת שלום, שנה טובה, ונתראה שבוע הבא.